עושים טיול עם עינב לנדאו.
הבאים לעושים טיול. אני עינב לנדאו, והפעם אנחנו נשמע את חלקו השני של הרעיון שקיימתי עם מירית רבינוביץ'. נשמע בין היתר על הפעילות ההומניטרית שלה באפריקה, איך מתפעלים בית יתומים ללא תקציב או מימון, הקשיים, הכישופים והאמונות האפריקאיות, וכיצד שרדה את המלאריה, ולא סתם מלאריה, מלאריה במוח. אז באמת הולך להיות רעיון מרתק, ולאחר מכן המלצה. על טיול מים כיפי במיוחד, מעיין סודי והמקום המושלם לפיקניק. אז נתחיל בריאיון.
אני חוזרת לילדים. הילדים הללו, לימדתי אותם עד שהאוכל מוכן, וכשהאוכל היה מוכן, עשינו מסיבת תה, קראנו לה פואנדו טי, והיה נהדר. בערב, כשהילדים היו הולכים לישון, הייתי מעמידה אותם בשורה, וכל ילד בזמנו היה מקבל ממני חיבוק נהדר, גדול גדול בנשיקה וברכה ללילה. הלילה הזה אתה כבר לא רעב, ויהיו לך חלומות טובים, וכל ילד, לפי האופי שלו, בירכתי אותו.
כמה ילדים?
התחלנו עם 30 וסיימנו עם 1,500 ילדים.
וכולם מהכפר?
כולם מהכפר.
כל כך הרבה יתומים?
כן, היו ילדים שהגיעו אלינו מכפר ליד. אני מדברת על 10 שנים, אני מספרת לך
כן,
עכשיו
ברור.
על התחלה, אבל התחלה היינו בערך 30, אחר כך 50, 100, 200, וככה זה התחיל.
וזה גילאים שונים?
היו גילאים שונים. היו גם תינוקות שעלו על גב שהם יתומים, והם על האמא אחותם כל הזמן. כל הזמן, זה כמו אמא קטנה, והיא בת 11 אולי, 10. אפילו נצצות של ציצי עדיין אין לה, והיא אמא לכל דבר. וככה התחלנו. אבל אז, לאט לאט, נגמר לי הכסף. גם לקנות טייזו עולה כסף, גם לחמניות וגם עצים. צריך גם לשלם על העצים. לא תמיד האישה הלכה והביאה. אין בעיה, הבאתי תיירים. הילדים היו מדהימים. הכוסות שסיפרתי לך שהם היו מביאים,
כן.
היו מגיעים תיירים ותיירות. הבנים סובבו את הכוסות, התחילו לתופף על הכוסות. הילדות היו רוקדות, ריקודים אפריקאים, מזמינות את התיירים לבוא לרקוד איתם, מלמדות את האנשים לרקוד ולנענע את הטוסיק. אנשים היו מאושרות. הגברים צילמו בלי סוף, וגם למדנו איתם ביחד עם התיירים, ולכל תייר ביקשתי שילמד מה שהוא יודע. האנגלית שלי על הפנים, אז אולי תלמדו אתם בלי שגיאות כתיב, יהיה יותר חכם. וזה מה שהיה. ובסוף הארוחה ביקשתי מכל תייר דולר אחד. דולר אחד, זה יספיק לי. אתם ארבעה, חמישה, זה יספיק לי למחר. וגם מחר תהיה אכלה. וככה כל יום. ועם אנשים שסיפרתי לך עליהן, התחלתי פרויקט שקוראו לו ביזמסי, או באנגלית ביזנס. אצלנו זה ביזמסי.
ביזמסי, כן.
אנשים לאט לאט התחילו לספר לי את הסודות. בזמן שהן סיפרו לי את הסודות, הם גם כיבדו אותי במשהו סודי שלהן. האישה האפריקאית, יותר נכון המלאויאנית, הסטטוס שלה נקבע על ידי המקוזי שלה. מקוזי, או מיקנדה, זו שרשרת שעשויה מחרוזים, שאת תולה על הבטן שלך. ממש שרשרת. יש לנו גם בארץ כאלה ששמות, כי זה מאוד סקסי לשים שרשרת אל הבטן.
כן.
אז שם זה עשוי מחרוזים. ככל שיש לך יותר שרשרות, ככה את נחשבת יותר שווה ונחשקת ועשירה.
אוקיי.
אסור לך להראות את השרשרות לגבר, כי זה מאוד מאוד מיני. זה מאוד
השרשרות.
מאוד, כן, אסור. זה חייב להיות מוחבא בתוך החצאית שלך. הבעיה היא שאני לבנה שכל היום מסתובבת עם בקיני, כשאני הולכת להתקלח, אז השרשרות עפות. אפילו גברים היו רצים אליי ואומרים לי להסתיר את השרשרות, כי זה ממש מעמיד להם. תחביא את השרשרות. ולאט לאט הבנתי שאני צריכה ללכת להתקלח בערב, כי הם לא עוזבים אותי, הם ממש דאגו לי. מאדם, איליתי, זה לא טוב. יכולים לעשות לך משהו, את יכולה להנס בסוף. ואז הבנתי שאני ממש צריכה להיזהר עם השרשרות, מצד שני, זה היה חלק ממש ממני. אם את חולה, את הולכת לרופא המקשף, הוא מביא לך תרופה בתוך שקית בד, והוא קושר לך לשרשרות האלה. אלה שרשרות מאוד מאוד חשובות. אבל זה לא רק מה שעשיתי עם הבנות. הבנות סיפרו לי על הבד הזה שהן תולות בחוץ. הן סיפרו לי כמה הן צריכות לעבוד בזנות. הייתה שם בחורה שקוראים לה יפה, ממש השם של היפה, וכשמה יפה. המלאויאניות מכוערות. היא יפה. הגברים יפים שם, הנשים מכוערות. ליפה היו 5 ילדים, כל ילד מגבר אחר. ומאוד עזרתי ליפה, כי הייתה אישה מאוד, היא הייתה צעירה, והייתה מאוד מסכנה. היא טיפלה כל פעם בילדים שהיו כולם חולים כל הזמן, וחלקם גם מתו בהמשך, כנראה מאיידס. ובמיוחד הילד הכי הכי קטן, שהיו לו דלקות אוזניים לא נגמרות, היא ממש נוראיות, וכל פעם לקחתי אותו למרפאה בעיר הגדולה, והחזרתי אותו, ועזרתי להם המון. ופתאום אני רואה את יפה, עם עוד בטן מבצבצת לה. שלום גברת. אז אני והאימפולסיביות הישראלית שלי, אנחנו הרי יודעים הכל, הלכתי ליפה, והיא בקבוצת נשים שלנו. ואני בכל גבוה אומרת לה, יפה, תקשיבי לי ותקשיבי לי טוב, אני יותר לא עוזרת לך, נגמר. את זונה, זה מה שאת. את פשוט זונה. עוד ילד, עוד תינוק, את לא מתביישת, את לא מצליחה להכיל את 5. באותו רגע, הגיע גבר מאחור, זרק אותי על הרצפה עם השיער, תפס אותי מהרצפה, זרק אותי. ואמר לי, היה לך זמן להגיד לי, שים קונדום חמוד? אצלכם הלבנים קוראים לזה רייפינג. אצלנו אין מילה כזאת, רייפינג. אצלנו קוראים לזה, אני גבר ומותר לי לעשות מה שאני רוצה. כדיאתך, יפה היא בחורה מאוד יפה. כל 5 הם מאונס. יפה היא אישה מאוד 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 עצובה. והיא קרובת משפחה שלי. ואת כל הזמן עזרת לה, ואני הייתי גאה בך, ועכשיו אני מתבייש בך. אני כמובן בוקסים, ועניינים, אבל למדתי טוב מאוד את הלקח. ואז כשנפגשנו עם הבנות, הבנות סיפרו לי בסודי סודות את מה הן עוברות באמת. אני לא אספר פה מה הן עוברות, כי זה מאוד מאוד עצוב, אבל הן סיפרו לי סיפורים מזעזעים. ואז החלטנו על הביזנסי הזה. אמרתי לה, יפה, זהו, זה נגמר. אנחנו מקימות ביזנס. וכך הקמנו ביזנס. הקמנו קבוצות של ממש ביזנס עם אנשים. אחת הפרויקטים שעשינו הייתה עם בחור ישראלי, בחור אומן, שעושה עבודות מעיסת נייר. עושה כל מיני דברים מדהימים מעיסת נייר. אז זאביק הגיע כמתנדב אלינו ולימד את אנשים לקחת זבל שמצאנו ברחוב ולעשות פסלים אפריקאים מדהימים מעיסת נייר. ומחרנו אותם. בהמשך הגיע איזה איש הייטקיסט שהתחיל איתי בלי סוף וסיפר לי על האקזיטים שלו. אמרתי, יום, מגניב, תקשיב, אתה נהדר. תלמד את אנשים איך לעשות ביזנס, איך להגיע למצב שעשית 100 קוואצ'ה, שזה בערך ערך של 10 שקלים אצלנו, איך לא לבזבז את זה לאוכל ולהכל, ואיך לקנות את המצרכים של הדבק, ואיך לשמור חלק להוצאות וחלק... איך לנהל, אבל בשפה שלהן, בחשיבה שלהן. הוא עשה עבודה נהדרת. הוא הצליח להגיע אליהם והמשיך. כך היו לי מתנדבים מכל מצב.
השאלה היא באמת, אתה יודע, מדובר פה על מסורת כל כך שורשית.
המסורת השורשית נעלמה עם הקולוניאליזם. אין שם שום מסורת ולא שום מסורת. היום יש רק הישרדות. אין מסורת.
רק הישרדות.
רק הישרדות. המסורת נעלמה לצערי. גם אני חיפשתי אותה. חיפשתי אותה עם הסקנים. הצעירים איבדו אותה. יש להם הישרדות. אותם נשים, לאחר 10 שנים, הגיע חשמל לכפר ונבנה בית מלון. העבודה שלהם כל כך מצאה חן בעיני האיש שהקים את הבית מלון, שהוא פתח להן חנות, והיום הן מוכרות את התוצרת שלהם, אבל הן לא מוכרות את זה בדרכן. הוא זה שמוכר להם את העבודה. הוא מוכר להם ביורו, הוא לא מוכר להם בקוואצ'ה. והן מבריחות משכורת בצורה מסודרת עד היום. אני כבר 10 שנים אפילו יותר לא שם. עד היום הנשים הללו עובדות וחלקן מתחלפות, כי חלקן פשוט לא איתנו יותר, והפרויקט ממשיך. ועם הילדים שסיפרתי לך עליהם, המשכתי להאכיל אותם. המשכתי להעביר להם את האכלה. ויותר ויותר ילדים הגיעו. לאט לאט יותר תיירים הגיעו. ולאט לאט גידלנו את האכלה. ואז נגמרה השנה. נגמרה שנה שלמה שאני בכפר. אין לי כסף אפילו לעצמי.
לכלום.
לכלום. וגם יש לי את אמא ואבא.
בדיוק באתי לשאול. שנה שלמה בכפר.
אין שם טלפון. אין שם טלפון. הם לא מציקים, זה נהדר.
זהו, איך בכלל? לא מדברת על וי-פיי, כן? אבל
אין וי-פיי, אין וי-פיי. אני אספר לך מה קורה שם. יש שם טלפון אחד שנמצא בסוף הכפר. טלפון קווי. שאי אפשר לחייג ממנו, אין סיכוי, ישן, אבל כן מקבל שיחות מחול.
לקבל הוא יודע, כן. אז זה כבר התקדמות.
נדע. עכשיו, ההורים שלי ידעו את המספר, אמרתי להם פעם אחת את המספר, וכל פעם היו פלטות עם הטלפון הזה. פעם אחת, החבר'ה המקומיים גילו שאפשר, עם הוויירים, וויירים, אהבתי, עם החוטים של הטלפון, אפשר לעשות אחלה צמידים. אז הם פשוט חתכו את זה, באמת אחלה כסף, את יכולה למכור את זה נהדר לתיירים. אז כמה חודשים לא היה טלפון. אחר כך חזר הטלפון, והגשם היה כל כך חזק שהפיל שם את הכביש, אז חודש שלם פשוט, עוד פעם לא היה טלפון, וחודש שלם, עוד פעם לא דיברתי עם המשפחה. פעם אחת, אמא שלי קיבלה על זה. חזק היא קיבלה על זה. היה לי עסק עם אמא, שכל מה שקורה, אנחנו מספרים. כל מה שקורה, אנחנו מספרים. אפילו הדבר הכי קטן, אין סודות. אני צריכה לספר הכל, אבל גם אתם צריכים לספר הכל. אני רוצה שתהיה פה שקיפות. פעם בשבוע אנחנו מדברים, ושתהיה
פעם בשבוע בערך עשית איזה שיש.
זה לא יצא פעם בשבוע, זה יצא פעם בחודש, כשהייתה קליטה באמת בטלפון הזה, אבל מספרים הכל. אני עברתי תאונת דרכים, ואני צריכה לספר לאמא על התאונת דרכים שלי. לא באמת קרה לי יותר מדי, קרב לי אגב, אבל אני צריכה לספר לה. אז אני מחכה שגברת אמא תתקשר. עבר חודש, הטלפון לא עובד בגלל שהכינו תכשיטים. כל החודש אני חושבת איך לספר לאמא על התאונת דרכים. ואני אומרת איך אני ארכך את זה, ואיך אני אספר את זה בקטנה. זה דפיקה קטנה באוטו, אבל אני בסדר, אבל אני נשבעתי שאני אספר לאמא. וסוף סוף היא מתקשרת, ואני הלב דופק איך אני הולכת לספר לה. ואמא שלי מתקשרת ואומרת, אירצ'קה, ככה היא קוראת לי. את שומעת? נולדה לי נכדה ראשונה, והיא מתחילה עם הנכדה הראשונה, ואני כבר יאללה, אני רוצה לספר על התאונה. והיא מבלבלת לי במוח על הנכדה הראשונה. זה מרגש מאוד, אבל כל שנייה זה הולך להתנתק. אני לא יודעת מתי עוד פעם יהיה קו. ואני, אמא, את שומעת? את שומעת? אני מחזיקה אותה עכשיו. טוב, אני חייבת לנתק. מה את חייבת לנתק? ומנתקת לי. עוד חודש שלם חיכיתי. כולי עצבה על המחכה לטלפון, שעוד פעם תהיה קליטה. וכשהיא מתקשרת, אני אומרת לה, אמא, הייתה לי תאונת דרכים שתדעי לך, ומה קרה? אז זו הייתה תאונת דרכים.
עירית, לפני שאנחנו נמשיך באמת על המסע ועל 10 שנים, בעיקר שככה פיתחת את הבית יתומים, אני רוצה שתספר לי קצת על אפריקה.
אוקיי,
בכלל על אפריקה, על הארץ, על היבשת המדהימה הזאת, ככה שקצת תהיה לנו את הרקע, שזה לא רק כפר קטן.
אני שמחה שאמרת ארץ. הרבה אנשים, כשמציירים את אפריקה, ואת זה אני יודעת מההרצאות שלי, כשאני שואלת אותם מה אפריקה אומרת להם, אז הם הרבה פעמים מכנים אותה ארץ, ומתייחסים אליה כאל כפר. אז אפריקה היא יבשת גדולה. היא אפילו יותר גדולה ממדינת ישראל.
מה? לא יכול להיות. אנחנו הרי מרכז העולם.
היא אפילו יותר גדולה מאיתנו. זו יבשת רביעית בגודלה. היא מאוד יפה. באמת, אני ממליצה לטייל באפריקה. עושים טיול פה, אז אני באמת ממליצה לטייל באפריקה. יש לך מצד אחד מדבריות מדהימות, כמו נמיביה, שזה באמת, אני קוראת לזה בונה נשימה, זה עוצר נשימה, זה מדהים. סהרה, שלשם לא ניסה, לעומת זה יש לך את קונגו ואת הג'ונגלים של, יש, ואו אוגנדה, יש לך הכל מהכל, יש שם תרבויות ציוריות מדהימות, מדהימות ויפהפיות, למרות שהם כולם שחומי אור, והם נראים לנו ממש דומים, הם מאוד שונים אחד מהשני, יש להם מאפיינים מאוד מאוד שונים, כמו אצלנו, האשכנזים והמזרחים, אנחנו מאוד שונים, ואנחנו לבנים, אנחנו בצבע לבן, יש קצת יותר שחומים, קצת פחות, אנחנו עדיין נחשבים מזונגו, עדיין נחשבים לבנים. וכן, אנחנו שונים. אפילו אני ואת, שאנחנו גרות במקום די דומה אחד לשני, אנחנו שונות. כל אחד, חלק אוהבים ללכת לקניון, חלק אחד אוהבים לטפס על באמת בתוך קניון. אנחנו שונים. ואנחנו הלבנים הרבה פעמים מסתכלים עליהם באופן מאוד מאוד דומה, כשזה לא נכון. אבל יש כן מאפיינים דומים. יש מאפיינים דומים שחוויתי על בשרי. מאפיין אחד זה אמונה ברוחות.
ברוחות.
ברוחות, כן. שתדעי לך שהאבות, האימהות שהם מתים, הם לא מתים, הם איתנו. רק שאני בחיפה והם בתל אביב, זה הכל. הם שם. בגלל שאין לנו את הפלאפון, אז אנחנו לא מתכתבים, אבל יש לנו את הטלפתיה, הכל בסדר, אנחנו מתקשרים אליהם נהדר. אותי זה תמיד הצחיק, כל הסיפור הזה של רוחות, עד שהבנתי כמה שהם רציניים בנושא.
כמה שזה עמוק ומושרש.
זה מאוד עמוק, מאוד. בהמשך הסיפור אני אספר לך על המרפאה, אבל עכשיו אני אתן לך סיפור קטן על המרפאה שהקמנו. בימי רביעי, אני והמתנדב, מתנדבת הרופאים, פרמדיק, כל מי שהתנדב באותו זמן מאיפשהו בעולם שהגיע למרפאה שלנו, אנחנו עובדים עד השעה 12. ב-12 סוגרים את המרפאה שלנו ויוצאים לדרך לכפר. זה כפר של 12,000 איש, 1,500 יתומי איידס, תחשבי כמה חולי איידס יש לנו בכפר, ומלאריה מטורפת, שלא נגמרת. אנשים שקשה להם לשמור על על ההיגיינה שלהם, כי באמת אין כסף, אז באמת יש המון חולים, ויש המון חולים סופניים שכבר לא יכולים ללכת, או סקנים שכבר לא יכולים ללכת. ולכן אני איש רפואה שמתנדב באותו רגע, אנחנו הולכים בכפר, אנשים עוצרים אותנו, עוצרים אותנו כל הזמן, אנחנו נכנסים ורואים איך אנחנו מטפלים. באחד הימים הלכנו לנערה שהייתה מאוד 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 חולה, הייתה חולת איידס שהתבטאה בפסוריאזיס. בסקאביאס, סליחה, בסקאביאס, לא בסריאס. התבטא אצלה בסקאביאס, והאור שלה פשוט נאכל, ואליה נסענו, אליה הלכנו לבקר אותה. וכשהגענו אליה, אז היא אמרה, רגע, אני רוצה שתטפלו באבא שלי. אז שאלתי, מה קרה? אז אומרת, הרוח כעסה עליו, היא הפכה אותו לדג. אני החזקתי את עצמי לא לצחוק, כן, היא הפכה אותו לדג, בסדר? בוא נלך לראות את אבאלה. הלכנו לראות את אבאלה, אני רואה גבר, אבא שלה היה בחור די צעיר. הם שחורים, אנחנו נמצאים באפריקה. האור שלו הוא חום אדום, מין חמרה כזה, ווואלה, יש עליו סקלס, יש עליו קסקסים.
ממש כמו קסקסים.
הבן אדם דאג. ואני מסתכלת על הבחורה, שהיא סיימה לימודי רפואה, והיא רחוקה מלסיים, כאילו היא עוד צריכה את הסטאז'ים, ויש לה עוד זמן. היא אומרת לי, עירית, אני לא ראיתי כזה דבר, אני לא יודעת מה עושים עם כזה דבר, בוא לא נתקרב אליו יותר מדי, אני לא יודעת מה זה. למזלי, זה היה סוף שבוע, והגיע לכפר זוג שהם רופאים למדיסין, הם מורים, סליחה, למדיסין ורופאים בעצמם, הם הגיעו לשם לכפר לנוח קצת, כי הם מגיעים לכפר לצלול, באגם, רצתי אליהם, סיפרתי אליהם על הבחור, הם רצו כי זה עניין אותם, הגיעו, לא הפסיקו לצלם, ואמרו לי, עירי, תקשיבי, זו מחלה שנכחדה, היא לא קיימת. באמת קוראים לה פיש משהו.
באמת?
כן.
אוקיי.
אנטיביוטיקה ורופא מקשף, צ'יק צ'אק זה יטופל.
זה הכל.
כן, אז הבאנו רופא מקשף, כי הוא לא יכל ללכת, הוא היה במצב קשה מאוד, ואנטיביוטיקה. בשיתוף פעולה, בן אדם חי עד היום. מה שהוא סיפר לנו, זה נושא מאוד מאוד מעניין. הוא יצא בלילה לדוג, ולא הצליח לו בכלל. ממש, כלום, אפילו לדג אחד. אבל בהמשך, הוא שמע את הקולות הצהלה ואת המכה על הקנו, להודיע לאנשים שיכינו את כל הדלעים, כי הייתה הצלחה מאוד גדולה. אז הוא מאוד מאוד כעס, והגיע בחושך, וממש צלל וחתך להם את הרשתות. אממה, קצת קשה לראות בחושך, והוא לא ראה שזה הנפיו של הצ'יף. אופסי. אז הצ'יף הרים טלפון לרוחות. הרוחות החליטו לעשות נו-נו-נו. ובגלל שהוא לקח מהם את הדגים, הם הפכו אותו להיות דג, לא הגיוני? הכי הגיוני בעולם. אז אותנו זה אולי קצת מצחיק ומשעשע, אבל אצלם זה מאוד מאוד רציני. הם ממש ממש מאמינים ברוחות. אבל הם לא מאמינים רק ברוחות. למרות שיש כאלה שהיו בקולוניה בריטית, יש כאלה שהיו בקולוניה צרפתית, יונמית, היו כמה וכמה, אז היו כאלה שהתנצרו והיו כאלה שהפכו להיות מוסלמים, הם עדיין מאמינים בכישופים, והם עדיין משתמשים בכישופים. איידס, אגב, זו לא מחלה קיימת בכפר שלנו, אין לנו מחלה כזאת בכפר, כשפו אותה, את האנשים. זה הבעיה. זה, אין מחלה כזו, כי הם מפחדים כל כך ממנה.
עדיין, עדיין, אחרי כל כך הרבה שנים
כן.
שהמחלה...
היום זה... אני לא יודעת, כי אני כבר לא שם, אבל כן. בתקופתי כן.
וואו.
הכישופים הם בכל מצב. אני זוכרת שהייתי שם כבר דוברת את השפה, כבר כמה שנים, ונסעתי בפיק-אפ לעיר הגדולה, ו... אישה אחת שיחקה לי בשיער, שזה דבר ידוע, שהם שיחקים לי בשיער, אבל אז היא לקחה חתיכת שיער שנשרה.
כי בלודיני וצהוב דרך אגב, מעצינים שלנו לא רואים, אבל את בטח היית מאוד יוצא דופן בנוף.
לא, גם הייתי יוצא דופן כי דיברתי את השפה שוטף, והייתי חלק מהם, לא נוסעת ברכב של לבנים, נוסעת איתם בפיק-אפס שלהם, אז הייתי שונה. והיא לקחה שערה שנשרה ושמה במחבוא בחצאית הזו שלה. ואחד המקומים צועק לי, ליטי, תוציא לה את השערה. אמרתי, זה נורא שישע, שהשערות שלי מעניינות אותה עד כדי כך. ואמרתי לו, הכל בסדר. ואז הוא אומר לי, ליטי, אם היה לי מותר, הייתי נותן לך כזו כפה, כי את כל כך טיפשה. את כל כך עוזרת לנו, ואת לא דואגת לעצמך, זה מטריף אותי. שאלתי אותו, במה אני לא דואגת? אני מחזיקה טוב, מה אתה רוצה? ואני שמתי כובע, כמו שאתם אומרים לי כל הזמן, אני מקשיבה. אז הוא אומר לי, ליטי, את לא מבינה שהיא הולכת לקשף אותך? אז אני לקחתי אוויר ואמרתי לו, יקירי, אני יהודיה, ואנחנו הכי קרובים לאלוהים, ואני יותר חזקה מכל כישוף, הוא ישמור עליי. אז ככה יצאתי מזה. אבל אני כן אספר לך על כישוף, כשהייתי בנקאטה ביי, העיירה שסיפרתי לך עליה עם הצלילות,
כן.
שם פגשתי את מויזה מוטונגוני. מויזה מוטונגוני הוא רופא מקשף מאוד מאוד נחשב.
זאת אומרת, כל כפר למעשה יש את הרופא המקשף.
לא, בכפר שלנו אין רופא
לא
מקשף.
לא היה מקופה?
לא.
אוקיי.
הוא פשוט מת ולא נולד חדש. יש בעיירה ליד, הכל בסדר.
אוקיי.
הולכים אליו.
אבל זה, שמישהו חולה, זאת אומרת, זה חלק
כן,
מה...
כן, כן. בנקטבה יש הרבה רופאים מקשפים. חלקם טובים, חלקם לא טובים. מויזה מוטונגוני היה הטוב.
כשאת אומרת לא טוב, מה הכוונה?
מקשפים גם לרעה. עכשיו אני אספר לך. אני פגשתי את מויזה מוטונגוני בשוק, וראיתי איך הוא לבוש, וזה היה לי מאוד מעניין, כי ראיתי שהוא לבוש אחרת, והוא נראה אחרת, ונותנים לו המון כבוד, אז שאלתי מי הוא, והוא סיפר לי שהוא רופא מקשף. אמרתי לו, וואו, אני רוצה לראות מאיך אתה מקשף. הוא אמר לי, בסדר, פעם אחרת, ופגש אותי עוד פעם ועוד פעם, ושאלתי אותו מלא שאלות, וכל פעם פגשתי אותו בשוק, ואז יום אחד אמר לי, טוב, את עברת את המבחן, אני מזמין אותך לכפר שלי, הסביר לי איך להגיע, וגיליתי שכשהגעתי לכפר, הייתי הלבנה היחידה בכפר אחרי הרבה 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 זמן, לא כי הם לא נותנים להיכנס, כי זה לא מעניין אף אחד, לא כי אני מיוחדת במינה. הגעתי לכפר וראיתי איך הוא באמת עושה טקס של הוצאת רוחות לא טובות מאנשים, וזה היה National Geographic לכל דבר, זה היה מרתק, זה היה מרתק לחלוטין, היה לי אסור לצלם, אבל כן הוא הקליט לי בקסטה. וואו. עד היום יש לי את הקסטה של אחת ההוצאות של חולי אדם, את הרוחות הרעות, ואת שומעת איך האישה נכנסת לטרנס וצורחת, כי הרוח יוצאת ממנה, זה היה באמת באמת מרתק. הגעתי יותר ויותר למפגשים האלה, כי זה באמת זה מדהים. ופעם אחת, אני מגיעה, ואני רואה אישה שהיא בלי חולצה, ולמרות שאנחנו באפריקה, ולמרות שאנחנו במלאווי, שם גם כבר לובשים חולצה, שם גם אנשים כבר לובשות חולצה, אלא אם הן בבדות בשדה או משהו, או חולצה מלאה בקראים, אבל עדיין הן שמות, יש חולצה. זה כבר נורמה. היא בלי חולצה, ואני רואה שיש לה קרחות על הראש, ממש קרחות מין ריבועים כאלה, וצבע שחור, איזה משהו פחמי כזה על הראש שלה, איזה משהו דביק. ואנחנו מתיישבים, וכל אחד מקבל את הטוף שלו, בגלל שאני לא תופפתי טוב, אז אני קיבלתי חתיכת מקל. תתופפי על הרצפה, אל תעשי
פניחות. שלך בהצלחה.
כן. תרגישי בחבר'ה. אני מרגישה על פי הפנים שלהם, תווי הפנים, שהשירה היא לא חיובית על האישה הזו, והיא אמורה לרקוד באמצע. אז זרקתי את המקל בעצבים, והלכתי לצד, כעסתי. אני לא מוכנה להשתתף אתכם בחלק הזה, סליחה. כן. ולמה היא בלי חולצה? זה לא מכבד אותה. אני גם אישה, אני רוצה שיכבדו אותי. אז הלכתי. אז כמובן ישר הפסיקו את הטקס. אז מויזה מגיע אליי ואומר לי, את לא יכולה להפסיק בטקס שלי. את מוציאה לי את הכוחות. אז אמרתי לו, תסלח לי מויזה, אני אישה לאישה, מכבדת אישה. אני לא מוכנה, אני לא עשתה כלום, אני לא מוכנה. הוא אומר לי, לא עשתה כלום. הגברת הזו אכלה אדם, היא אכלה ילד. אמרתי, מה אכלה ילד? אכלה שוב, אמם? אז הוא מתחיל לצחוק, יש להם זמן, לא ממהרים לשום מקום. הוא אומר לי, אילי איתי, תקשיבי. אתם המזונגו הלבנים, חושבים שאנחנו מבשלים את האנשים. בסדר.
בסדר.
נהדר. מה שקרה עם האישה הזו, כמה שאת רואה, כמה שהיא מכוערת, והיא באמת הייתה מכוערת, היא באמת הייתה דומה לגורילה, אין מה לעשות, היא באמת הייתה נורא מכוערת. אומר, יש לה אחות תאומה, יפה יפייה. המכוערת תמיד הייתה צריכה להביא את העצים ולעבוד קשה בבית, ואחותה למדה, ממש הלכה לבית הספר. אחותה התחתנה עם גבר אחד, והיא, אחרי שהתחתנה, הוא התחתן עם עוד שלוש נשים, כל מה שהיא עושה, היא בערך רק מביאה לגבר את האוכל, מכינה לו, עושה לו, מרבשלת לו, מחבסת לו והכל. ואנשים, הוא גם מגיע לבקתה שלהן לפעמים. אותה הוא לא רואה ממטר. הילדים של אחותה התאומה, גם הם תמיד לבושים יפה. ותראי, הנה הם שם. יש להם בגדים בלי קרע אחד, אפילו יש להם נעליים. לה, יש ילדים עם בגדים קרועים, ולעולם לא מוצלחים, הם לא הולכים לבית ספר, כי הם עובדים, עובדי אדמה. אז היא מקנה, זה לא פייר. אז היא הלכה לרופא המקשף הלא טוב ששאלת עליו, ואמרה, אני רוצה את הכוח של אחותי, אני רוצה את האנרגיה שלה. אומר, אין בעיה. צ'יק צ'ק. עשה לה מוצי פוצי על הראש, עשה לה איזה משהו, אני לא יודעת מה הוא עשה לה שם. אמר לה, כשאת יוצאת מהכפר שלי, החיה הראשונה שאת רואה, תשחיתי אותה. באותו רגע, הילד הבוגר, הבן הבוגר של אחותך ימות, והכוח יעבור אלייך. אז היא הלכה לעשות את זה. היא יצאה. את יכולה להיות רגועה. הרופא המקשף הטוב, מואיזה מטונגוני, קרא את המחשבות, ורץ עליה וחטף אותה, ועכשיו היא בידיים שלו, והולך לנקות אותה מהמחשבות השליליות על אחותה, ואז יבואו אליה מחשבות חיוביות, ואז תבוא אליה גם אנרגיה חיובית. אוקיי, אז הבנתי שהיא משתפת פעולה. אז הצטרפתי לתקתק באדמה, כי אני לא בקצב שלהם, והכל עבר בשלום. אבל זו באמת האמונה ברוחות. אז יש להם אמונות מכל דבר, ומשלבים את האמונה בישו, והאמונה בישו מאוד 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 חזקה.
מאוד חזקה.
מאוד חזקה. אבל מה רע ברוחות קצת? מה רע בכישופים? הכל הולך.
קצת כישוף, קצת רוחות, בשילוב, עם...
למה לא? גם אנחנו משתמשים בזה, עין רעה, פה, הכל בסדר.
אמונות תפלות, בהחלט.
הולכים לקברי צדיקים, אותו דבר. רק ששם זה יותר מעניין. נגמרה לי שנה בכפר, והגיע הזמן לחזור לארץ. אמא ואבא בדרך הטלפון המיוחד הזה, עוד מעט דרך חברית, מחזירים אותי חזרה. יש אוניברסיטה צריך לעשות, שלא יפדיק עוד ליד שכנים. מה הילדה למדה?
מה היא עושה שם באפריקה, זרוקה ולא...
חיה בכפר בלי חשמל, בלי מים זורמים, איידס, מלאווי, you name it, מלאריה, הכל בסדר, אבל לא עשית אוניברסיטה, מותק. הביתה. וגם נגמר לי הכסף למחיה שלי. אני צריכה לטוס לארץ, אז מכרתי את האוהל המעולה, ומכרתי את הגזייה המצוינת שקניתי, את כל הדברים הכי הכי נחשבים, וגם את נעלי הטיפוס שטיפסתי איתם פעם אחת.
כן, וזה זה נגמר.
וחם לי, וזה פשוט, החבר'ה שרוצים לטפס, סמכו, והכסף שקצת נשאר, וקניתי בו כרטיס טיסה, כי פשוט עברה לי השנה, אז הייתי צריכה כרטיס טיסה חדש, לחזור. כשחזרתי לישראל, קיבלתי מתנה ממלאווי, נשיקה מיתושה.
יתושה.
כן. כשחזרתי לארץ בטיסה לישראל, התאריכים שהודעתי להורים התבלבלו כי הטיסה לא יצאה בזמן, אז גם ההורים לא בדיוק ידעו מתי אני מגיעה. הם פשוט הגיעו לשדה תעופה ולא מצאו אותי ונורא נלחצו ולא ידעו איפה אני. ואני מגיעה בערך יומיים אחרי.
יומיים אחרי.
כן. ואף אחד לא מחכה לי, כי הם לא יודעים איפה אני, אין טלפון, אין כלום. היתושה שהקצה אותי הייתה יתושה של מלאריית המוח. מלאריית המוח לא יוצאים ממנה בחיים. החברה שתהילה איתי אוסנת, שסיפרתי לכם כן. בהתחלה, שהמשיכה את הטיול, היא המשיכה לנקטבי בחזרה. בנקטבי אוסנת פגשה בחור דרום אפריקאי יהודי, בשם אנטוני, בחור מתוק מאוד. הם הפכו להיות זוג. נאהבים מאושרים. וגם אותו הקצה יתושה. וגם אותה הקצה יתושה אחרת של מלאריה. אנטוני מת בטיסה שהביאו לו מטוס כדי להעיף אותו חזרה
כל כך מהר, זאת אומרת ההשפעה
הוא, הוא חלה וחשב שהם שתו תה מריחואנה והוא חשב שזה פשוט בגלל התה מריחואנה שהם שתו הם רצו לנסות ושתו ואחר כך הוא הרגיש לו טוב והוא היה בטוח שזו הסיבה אוסנת הייתה קצת יותר רצינית, היא נסעה לבית חולים הוא לא היה מוכן להיכנס לבית חולים של שחורים הוא מאוד פחד כי הוא דרום אפריקאי ושם כן. החינוך הוא קצת אחרת, ואני מבינה היום, אני כבר לא כועסת. אז הוא לא הלך, ואוסנת כן נסעה לבית חולים, ואז היא טסה לקניה, ומקניה אבא שלה אסף אותה. את אנטוני הטיסו במצב של קומה לדרום אפריקה, עומד בטיסה. ואני גם קיבלתי את המתנה.
ממש לפני הטיסה?
כן, כנראה, לא ידעתי. ניסיתי, יש המון נטושים שעוקצים אותך.
כן.
עכשיו יש כדורים נגד מלאריה שלוקחים.
נכון.
בהתחלה לקחתי, הייתי גיבורה. אבל אחרי חצי שנה לקחת לריאם, זה הורס את הכבד, קראתי על זה. זה כתוב בעברית. אז לקחתי כדורים אחרים.
אוקיי.
והם כנראה לא מספיק חזקים. בטיסה לישראל, אני טסתי בדרך מאוד 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 מאתגרת, דרך סודן, ועצרתי בסודן. המלאריית המוח הכנסה לי למוח ושיבשה לי שם את כל החשיבה, ונהייתי כמו מסוממת. פשוט התחלתי להזות דברים. מה שמעניין זה
תוך כדי הטיסה.
זה תוך כדי, זה לא רק היה הטיסה, הליך הטיסה, המסע הזה, אני זוכרת שעצרתי בקניה וחיכיתי למטוס, אני יודעת שאני טסה לקהיר, ומקהיר אני אשאר לילה ואטוס לישראל. זה מה שאמרו לי. הם לא אמרו לי שאני אשאר כמה שעות גם
בסודן.
נחמד. עכשיו, אני ידעתי שסודן זה לא נחמד. ידעתי שסודן זה לא כדאי. בזמן שאני מחכה לטיסה, ראיתי שם אישה שיש לה את הבורקה. אז זה לא היה באופנה בורקה, כמו היום. לא הייתה את הסלמות כל כך חזקה. זה היה מעניין. הבורקה שלה היה בצבע כתום זוהר. הבנות שלה היה להם בורקה בצבע צהוב זוהר. וזה בכלל משהו שונה. והן יושבות לידי, וזה היה לי מרתק, זה מעניין. עכשיו, גם מאוד מעניין לדעת איך הן שתות. הכל סגור, אז איך אתן שתות? אין רשת, אבל יש חור קטן בעיניים. וביקשתי מהן להראות לי איך הן שותות, איך הן אוכלות, והתחברתי איתן, הן דיברו אנגלית. ואז האישה שאלה אותי לאן אני נוסעת באנגלית. ואמרתי לה ישראל, אז היא אמרת לי, נוש. אמרתי, טוב, לא הבנתי מה הבעיה. ואני רואה כולם סביבי מוסלמים בסדר, אבל לא תקשרתי בכלל. עכשיו, במלאריה יש עלייה וירידה. פעם את מרגישה מצוין, ופעם את פתאום נכנסת למחלה מאוד מאוד חזק. והיא סיפרה לי שהם טסים לסודן. אמרתי, וואו, איזה יופי, ומה את עושה בסודן? אז היא אמרה, אנחנו, בעלי שם עובד בשגרירות, אנחנו, אני לא זוכרת מאיזה מדינה, גם מוסלמית. היא הייתה מאוד נחמדה אליי. והיא אמרה לי, אם ישאלו אותך לאן הטסה, תגידי לכולם, אוסטרליה. אמרתי, טוב, אוסטרליה, יאללה, בסדר, אני בעד לטוס עכשיו לאוסטרליה עכשיו. מוכנה. כשהגעתי לטיסה, התחלתי להרגיש לא טוב. אני לא אספר מה קרה, אבל הרגשתי, הייתי צריכה את כל השקיות של כולם.
כן.
ואז כשהגענו לחרטום, ראיתי שכולם יוצאים, חלק נשארים, ואני רואה שאנחנו בחרטום, ופתאום ההזיות של המלאריה חזרו.
התחילה.
ואני ממש זוכרת את ההזיות, שהם הולכים לתת לי עכשיו ארוחה, בארוחה בטוח יש רעל. אני אוכל את הארוחה בשביל השלום העולמי, ואני אמות. אבל בשביל השלום העולמי, שאכלתי וכיבדתי אותם, יהיה שלום עולמי. ואני זוכרת את ההזיה, אני ממש זוכרת אותה, והכל היה בגלל המלאריה את המוח. ואני זוכרת שאכלתי, ואחר כך הייתי צריכה את שאר השקיות של כולם. והגענו למצרים. בקהיר היה לי מאוד מאוד קשה, עוד הפעם אני לא אספר על הסיפור, כי הוא בדי מזעזע, אבל אני שכבתי מעולפת לחלוטין, וזעקתי לעזרה, ובהתחלה אף אחד לא עזר לי. וכשכן עזרו לי, נתנו לי זריקות, שאין לי מושג איזה זריקות ליד כולם, שפשוט גם הם לא עזרו, ופשוט הרימו ידיים ואמרו לי לא, ופשוט התחננתי שיקרו אותי לאנשהו, כי אני לא יכולה לשקף ככה. לקח אותי רופא שאמר לי, מדם, את הולכת למות, או שניסע לבית חולים עכשיו, או שפשוט תחתמי לנו. ואמרתי לו, אני רוצה שתשים אותי על המטוס. אני רואה את השעה, ואני יודעת שעוד מעט המטוס שלי מגיע. אז הוא אמר, תחתמי לי שאת לוקחת אחריות. הזריק לי משהו, ושוב פעם אני מרגישה מצוין. ושוב פעם אני זוכרת את ההזיות. אני זוכרת שאני במטוס, וכולם לבנים, אבל הם רעבים כמו אפריקאים, אז התחלתי לחלק את האוכל לכולם, וכולם הסתכלו עליי כאל אישה מאוד מאוד מוזרה וקצת משונה, שמאכילה את האנשים, ואמרו לי, no thank you, no thank you, במפתח ישראלי. ואז הגעתי לישראל. כשהגעתי לישראל, עד שהתקשרתי להורים, הרגשתי עוד פעם טוב, אבל משהו לא היה בסדר. הבנתי שמשהו איתי לא בסדר. כשחזרתי לארץ, נזהרתי לא לדבר עם ההורים. פחדתי לדבר שטויות, והלכתי לרופא. לרופא משפחה. סיפרתי לו את מה שסיפרתי לך, וסיפרתי לה הזיות. סיפרתי לו שאני רואה כלבלבים מצחיקים, ושאני רואה תרנגולות מעליך הולכות, והכל מאוד מצחיק לי, ואני יודעת שמשהו לא בסדר.
לא בסדר, משהו כן, לגמרי לא מתפקד.
לו, כן, ואמרתי לו, חברה שלי אוסנת הטיסו אותה עם מלאריה, ואת הבן זוג שלה אנטוני הטיסו לדרום אפריקה והוא מת בטיסה. אולי יש לי מלאריה את המוח, כי גם היא סיפרה לי שהוא עזה לפני. הרופא הסתכל עליי בחיוך ואמר, אוי, אתם הצעירים, נוסעים להוד, הוא לא חבל עם כל הפטריות. אמרתי לו, אני לא לוקחת סמים. אני באמת, אני, בירה שנייה אני כבר מתחילה לדבר שטויות. אני, בבקשה, אני אסביר לך איך עושים בדיקת מלאריה, אני כבר יודעת. לוקחים דקירה באדם ושמים על חתיכת זכוכית ומוציאים החוצה, והם עם זכוכית מגדלת, אתה יכול לראות. עם טלסקופ, אתה יכול לראות אם יש סימנים. הוא מסתכל ואומר לי, חבל, אני מכיר את אבא שלך, רופא נחשב. אני אדבר איתו. נתן לי הקמול, והלכתי ברגל הביתה. אני זוכרת שרצתי במהירות הביתה, כי ממש פחדתי שמשהו הולך לקרוא לי. למזלי, אמא שלי לא הייתה בבית. למזלי הגדול, כי הייתה אמא פולניה, את יודעת. אבא שלי היה בבית. זה היה ערב יום העצמאות. כשאני נכנסת הביתה בריצה ונכנסת ברוח שערה הביתה, אבא שלי מושיב אותי ואומר לי, אירצ'קה, ככה הם קוראים לי בבית. תספרי לי מה לא בסדר. אנחנו עכשיו לבד, אני ואת. אמא לא תשגע אותך. מה קרה? את על סמים, על מה? אמרתי לו, אבא, אני חושבת שיש לי מלאריית המוח. אתה יכול לבדוק בספרים הרוסים שלך מה זה מלאריית המוח? ותבדוק לי חום, מאוד קר לי. הוא בודק לי חום, ויש לי 41 מעלות חום. קשה לי לנשום. הוא בוטר, הולך לספרים, פתאום כן מאמין, ואומר לי, אירצ'קה, אבל כתוב פה שאת תמותי, כי אם את אומרת מלאריית מוח, זה סרברל מלאריה, זה לא יוצא מזה. אז אמרתי, אבא, אולי ניקח עוד כמול וניסע לבית חולים. אז נסענו לבית חולים, ושוב פעם ירד החום, ושוב פעם לא האמינו לי. האישונים שלי היו מאוד מורחבים, דיברתי שטויות, והם היו בטוחים שאני על סמים.
שעל סמים.
כשנכנסתי לקומה, כבר בדקו לי מלאריה, וגילו שיש לי סרברל מלאריה. וכשנכנסתי לקומה, הודיעו להורים שלי ש-80% במוח שלי יש פרזיטים, ומה שנשאר זה להיפרד. אין סיכוי. אין סיכוי שאני אחזור. אמא שלי אמרה, יש סיכוי. היא רוצה לחזור לאפריקה שלה. יש סיכוי. אמא שלי נזכרה בבדואים, בבאר שבע. יש שבט בדואי שאני כל הזמן דאגתי להם, הבאתי להם בגדים, והבאתי חבר'ה ישראלים יהודים שיבואו ויכירו ולא יקראו להם רק הגנבים, ושיראו כמה שהם מקסימים, והיה לי מאוד מאוד חשוב להכיר אחד את השני, כי אנחנו קרובים כל כך. אז אמא שלי הודיעה לשבט על הזזמה שקרה מה שקרה, וגם זה היה ברדיו וידיעות אחרונות, וכל השבט הגיע. ובאו להתפלל בשבילי, וכל החברים שלי הגיעו להתפלל בשבילי. הרופאים רצו לגזור את החרוזים שסיפרתי לך עליהם, ואמא שלי אמרה, אין סיכוי, אין סיכוי, ברגע שתגזרו את החרוזים האלה, היא תמות. והם אמרו, לא, אבל עכשיו זה מלוכלך, יכול להיות, ומסוכן לזיומים. היא אמרה, שלא תעיזו, אני יודעת מה אני אומרת, הם חשובים לחרוזים האלה. ואז אמא שלי נזכרה שיש את הקסטה של מויזה מטונגוני, היא תשים לי את זה בווקמן, אז היו ווקמנים. ואני אשמע את מויזה, ואני זכר באפריקה ואני אתעורר, וככה 4.5 ימים, כשהרופאים אומרים אין סיכוי, החברים וכולם נלחמים שאני אתעורר. לאחר 4.5 ימים, אחד החברים שלי שהיה באותו יום לידי, ליד המיטה, גילה שיש כבר לחי ורודה והתחיל לצעוק, מהר מהר, כולם הזיקו את כולם, את ההורים, את הכל, הם בדיוק נסו להתקלח, להסתדר, לקרץ. הסשן הבא בבית החולים, הגיעו הפרופסורים, כולם הגיעו, פרופסור אלקון המדהים, שאני מודה לו, לא ולא אחרים, והפרופסור אומר להורים, היא התעוררה, היא עוד לא מדברת, תזכרו ש-80% במוח נפגעו, אז אל תצפו להרבה, בואו נדובב אותה, נשמע אם היא בכלל יכולה לדבר, אם היא בכלל איתנו. אז אמא שלי, אירצ'קה, איפה את? אני אומרת לה, אני בסורוקה, אני צריכה לטוס מהר לאפריקה, כי היתומים מחכים לי. אז אבא לי אומר לי, תחזרי לישון, עדיף פה יותר בטוח, תשני טוב.
עדיף צ'רי מקומות, תפסיקי לבלבל.
אז אני לא הלכתי לישון, אני התעוררתי. פרופסור אלקן אמר, שלא תחשבי עוד פעם על אפריקה. פרופסור אלקן, יש לו מרפאה באתיופיה, והוא מסכן את חייו על ימין ועל שמאל כדי להציל. כמובן שנתן לי המון מהידע כדי לחזור חזרה ולעשות את הפרויקט שלי, אבל תמיד קרה לי, את משוגעת, איך את עושה את זה? לא, אתה לא משוגע. כשמתמכרים, מתמכרים. כשהגעתי לארץ ויצאתי מהקומה, היה לי ברור שהסיבה שיצאתי ממנה היא כי אני צריכה לחזור. זה היה לי ברור. אין ויכוח בכלל. זה חלום שאני צריכה להגשים אם אני רוצה או לא רוצה. זה פשוט המשך חיי. וזה מה שעשיתי. טסתי לארץ, עשיתי את מה שעשיתי, גייסתי כמה שגייסתי, ולאחר חודש חזרתי חזרה לפרויקט שלי. כשחזרתי לפרויקט, יש לי להכיל ילדים, יש לי להכיל את הכל, יש לי כל כך הרבה עבודה, אני לא זוכרת כלום, באמת שלא. בימי שבת, אני לא עובדת. בימי שבת אני מנסה לנוח, אלא אם זה מצב חירום. כדי שלא יתפסו אותי, אהבתי לטייל בכל מיני מקומות. יש שם מקומות יפהפיים. את מספרת על מקומות, איפה לטייל עם הילדים, תקשיבי. אחד אחד. מושלם. אז הפעם לקחתי את הקבוצה של היתומים האהובים עליי, את החבורה שלי, והלכנו לטייל. זה טיול במקום שקוראים לו Otter's Point. את הולכת אצלך בכיף, מגיעה לנשיונל פארק, אומרת שלום לבבונים שמסתובבים, עולים להר, יורדים מההר ומגיעים לאי יפהפה. עשינו שם חיים וחזרנו. מסתכל עליי מיקה, אחד הילדים שלי, שהוא כבר נער, ואומר לי, אילי איתי. נכון, כשאת פגשת את התיירים והם שואלים אותך, למה את עושה את זה? את אומרת להם, בישראל לימדו אותנו שלנציל נפש אחת זה כמו מיליון דולר. הוא אומר, נכון שזה מיליון דולר? אני אומרת לו, כן מיקה, זה מיליון דולר. מיקה שלנו היום הוא כבר לא נער, הוא כבר איש. ואותו איש, אני גאה בו מאוד, כי היום כשיש האכלה, כשיש רעב, אז אותו מיקה מגייס את הכספים ומאכיל את הילדים. אני רוצה לספר לך גם על הפרויקט המבוגרים שלנו. הצלחנו לגייס דרך הארגון שהקמנו, באמת נגד כל הסיכויים, בלי מחשב, בלי חשמל, בלי כלום, אבל הצלחנו להקים ארגון הומניטרי מסודר. הצלחנו גם להקים פרויקט של Food for Work. אנשים עובדים למען הקהילה ומקבלים אוכל. ככה אכלנו בתקופת הרעב 12,000 איש.
וואו.
שזה מטורף.
שזה מטורף.
אבל זה עוד לא הכל. עשינו את העצמה נשית שסיפרתי לך בהתחלה. כן. העצמה נשית פועלת עד היום. ודבר נוסף שעשינו מאוד מאוד יפה ומוצלח, הצלחנו לגייס כסף ל-25 ילדים ללמוד בבית ספר תיכון, בפנימייה. כל ה-25 סיימו את הבגרות, וחמישה מהם סיימו אוניברסיטה. אני גאה בהם מאוד. חלקם מאוד. גם לא גרים במלאווי, והיום הם שולחים כסף ליתומים ועוזרים להם. עכשיו, אני...
לשבור את המעגל.
הם שברו את המעגל.
שברו את המעגל, כן.
תורם אחרון שאת מכירה מאוד... קדאפי, שמעת עליו?
מוכר.
מוכר. במלאווי, שבמזרח אפריקה, זה מדינה שהיא קולוניה אנגלית. זה אומר שהם רובם נוצרים. היום המדינה ובכלל מזרח אפריקה מתאסלמת בצורה מפחידה ביותר. באמת מפחידה ביותר. הם מאסלמים בצורה מאוד מאוד קשה, ואני מדברת על אסלאם קיצוני, לא אסלאם חיובי. הם פשוט נותנים לאנשים אוכל ותתאסלמו. כן. אחד המאסלמים הוא ג'פר צ'קורה, שהוא האדם שממנו אני קונה את הקמח תירס ואת הדייסה ואת הכל, כי לו יש את המפעל הכי גדול, הכי מוצלח. כשהייתי פונה לג'פר, הייתי אומרת לו, תקשיב לי חמוד שלי, אני קונה טון, אתה נותן לי טון. ולילדים שסיפרתי לך עליהם, לא היה כסף ללמוד ופתאום הספונסר נעלם, הייתי אומרת לו, גפר, אני רוצה כסף לילד הזה, זה וזה, הוא לומד פה, הוא לומד שם, אתה לא מסלם לי אותם, ברור לך? והייתי מדברת אליו באופן קשוח. ערב אחד, כשאני יושבת אצלו בבית לארוחת ערב, ב-CNN מספרים שאנחנו, האל יהוד, הרגנו את השייח יסין, ואני, אופס, אוקיי. ואז אני פותחת ואומרת, גפר, באמא שלך, ספר לי את האמת. מה, אתה לא יודע שאני אל יהוד תפיל ישראל? מה, אני לא יודעת שאתה בונה מסגדים כל הזמן? בכל חודש, כשאני מגיעה לעיר הזו, לבלנטייר, אני רואה עוד מסגד ועוד מסגד. למה אתה בונה את המסגדים האלה? הם נוצרים. למה אתה מאסלם אותם? הוא מחייך עליי ואומר לי, איריטוש, תקשיבי לי ותקשיבי לי טוב. קודם כל, את מוזמנת להביא את כל הישראליז פה, הראה להם את האגם והדביע אותם. ולעכשיו אני אספר לך משהו. כל החיים שלי אני גדלתי בסעודיה ערביה. כל החיים שלי אני למדתי לסנוע אתכם, קודם את האמריקאים ואחר כך אתכם, את האל יהוד. כשאני פגשתי אותך, את היית האל יהוד הראשון שבאמת פגשתי ודיברתי. את כל פעם מגיעה אליי עם דרישות... בלי בושה, בחוצפה הישראלית הזו שלך, בחוצפה הציונית הזו שלך, עם חיוך ואהבה לאנשים האלה. אני כל החיים שלי עושה עליהם כסף, לא חשבתי פעם אחת איך לעזור להם. וכשפגשתי אותך, הבנתי למה אני שונא אתכם, את האל יהוד. כי לכם יש נשמה. אני למדתי עלייך, אני בדקתי אותך. יש לך אבא רופא, את חיה בבית טוב, את ממשפחה טובה. את מגיעה לפה, נוסעת בטרמפים, מסכנת את החיים שלך בשביל איזה אפריקאי, כזה שאני כל הזמן חי על חשבונו ומרוויח עליו כספים בכל דרך. ואז הבנתי שיש לכם נשמה, משהו שאני שכחתי לחפש אותה, כי כנראה, לי לא, כנראה אין לי את הנשמה הזו. את הארת לי את הנשמה הזאת. אז עליתי, אני מתבייש בעצמי, ואני מודה לך שנתת לי למצוא את הנשמה. וכמה שתרצי ממני, אני שלך. אז אמרתי לו, תביא את ה-CNN, בוא נעשה פיס, איזה חיבוק גדול עכשיו. אז לא היה CNN, אבל היה שם איזה פיס קטן ביני לבינו. ואני חייבת להגיד לך שזה כבוד גדול להניף את דגל ישראל, וכן, היה לי דגל ישראל מונף בכל מצב, בפרויקט שלנו, במדינה שלא מכירים אותנו, שהיום מעריצים אותנו, הערצה יפה, במקום באמת שלא מכירים, וזו הדרך שלנו לתרום ולתת, גם לנו וגם להם כמובן.
בוודאי. עירית, מה קורה איתך היום?
כשחזרתי לארץ, ממש כשחזרתי לארץ, לאחר שבועיים היה צונאמי. המשלחת הישראלית ביקשו ממני להצטרף למשלחת ולעזור, אז אמרתי בסדר גמור. אני עכשיו חושבת על עצמי, נרשמתי שוב פעם לאוניברסיטה הפתוחה שאני לא אפספס, אמרו לי בטח בטח שבועיים זה הכל, את רק תעזרי ככה בלוגיסטיקה, עניינים, את מכירה? אז נשארתי כמעט שנה. ואז החלטתי שזהו, כשחזרתי לארץ, התחלתי לחפש עבודה, עשיתי רעיון עבודה אצל איש לא נחמד, ממש לא נחמד, היום הוא בעלי. היום אני מפונקת, היום בעלי כל הזמן שואל אותי, תגידי, כשאת עזרת לאפריקאים, גם היה לך אייס קפה ביד? אז היום אני מפונקת גדולה, אני מעבירה הרצאות על העבודה שלי באפריקה, אני מטפלת וואטסו, והיום כשכבר יש לי משפחה יפה ומדהימה, אני חולמת איך אני הולכת לחזור עם כל הידע שלי בחזרה. אבל לי שם, איתי, יאללה, בואי נלך לפרויקט הזה. בוא נלך.
זה עוד יקרה, את אומרת.
זה עוד יקרה ובגדול. Okay. ברגע שזה ייפתח, זה יגיע.
בסדר גמור. תודה רבה, עירית רבינוביץ'. יש לי עוד תחושה שאנחנו ניפגש בעתיד, ואני כבר מחכה לשמוע על הפרויקט הבא בדרך. תודה.
תודה רבה.
תודה לעירית רבינוביץ'. אלו רק מבחר קטן מהסיפורים המרתקים של עירית על חוויותיה באפריקה. לתיאום הרצאה יש לפנות לעירית בדף הפייסבוק, הרצאות הליבה החם של אפריקה. וכמובן עוד פרטים וגם לינק לאתר לתרומות עבור הארגון ההומניטרי שהקימה עירית, תמצאו בעמוד הפודקאסט של עושים טיול, באתר הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevi.com. בישראל אין הרבה כבישים שכדאי להגיע אליהם רק לשם חוויית הנסיעה או הנוף. אני אומרת זאת בכאב כמי שגר בפתח תקווה ועובדת ברמת גן. אבל בצפון ובדרום יש כמה כבישים שבאמת שווה לנסוע אליהם רק בשביל ליהנות מהחוויה. ואחד מהם נמצא בעמק החולה, כביש 918. באמת הוא מספק חוויה שהיא אחרת, אפילו אתם תרגישו את עצמכם לרגע קצת בחול. אני בכוונה לא מפרטת ולא מתארת לכם מה תראו בכביש, כדי לא לעשות ספוילרים, ושתוכלו לחוות בעצמכם. אבל חוץ מנסיעה באמת מהממת, יש גם שלושה מקומות מאוד מומלצים לביקור, ממש על הכביש. אין טינה, אין דפשה וחניון דרדרה. אני מודה שהשמות אולי נשמעים מעט משונים, אבל באמת מדובר פה על שילוב מנצח. מדובר פה על טיול מים, מעיין לשכשוך ומקום מושלם לפיקניק. אז בואו נתחיל ככה עם האתגר היותר גדול, שזה באמת טיול המים, אין טינה. מדובר על טיול רטוב, כיפי, לא ארוך, חד-כיווני, מתאים גם לילדים וכמעט כולו עובר במים. בקיצור, מה צריך יותר? הניווט באפליקציה Easy Going Family תוביל אתכם לרחבת החנייה, ומשם מגיע מה שנקרא הקטע פחות מרנין בטיול, הליכה בשביל חשוף יבש של משהו כמו 500 מטר עד לתחילת המסלול הרטוב. אבל שתגיעו, אמנם אולי אם זה ביום חם קצת אדומים ומזיעים, תגיעו לפלג מים. ההתחלה של הפלג היא יחסית עמוקה, אנחנו מדברים על גובה שמגיע עד הברך, די מהר זה מגיע לגובה הקרסול, הליכה היא כולה לבנים, אז חברים, לא לבוא עם כל מיני כפכפי אצבע ולמיניהם, לבוא עם נעליים מתאימות, מה שנקרא מניסיון. השביל עצמו ככה ממשיך עד שמגיעים לפיצול. עכשיו פה זה קטע קצת חשוב, מה שנקרא להזין כמו שצריך. כי יש את המסלול הימני ואת המסלול השמאלי. המסלול הימני שמסומן בירוק לבן זה המסלול שאני ממליצה עליו עם ילדים. מדובר על עלייה בשביל עד למפל ואז חוזרים חזרה. השביל השמאלי היא עלייה שעולים ככה מה שנקרא ממש מתחת למפל עצמו. נכון, הרבה יותר חווייתי. אין ספק שזה חוויה לעלות במעלה ההר שזרם של מים נופל עליך. אבל זה חלקלק, זה רק מי שמחפש קצת אתגר ושיש לו ילדים גדולים, ואני יכולה להגיד ששמענו על לא מעט ידיים ורגליים שנשברו שם במהלך הטיפוס. אז שוב, אנחנו easy going, אנחנו הולכים על הקל ועל הפשוט, עולים, בוחרים במסלול הימני, עם הסימון הירוק לבן, עולים למעלה עד המפל, במפל יכול להיות למעלה מעט צפוף, כל המטיילים די מתרכזים במקום אחד, אבל עדיין זה מקום שאפשר לשבת, לעצור, לנשנש משהו, חוויה ככה גם להצטלם מתחת למפל, ואז יורדים למטה, באמת טיול חמוד, הילד שלי בין השנתיים הוא היה אז, עשה אותו, מנסעים אפשרי למעלה שעולים ככה למפל, יכול להיות קצת בעייתי כי זה ממש מלא צמחייה, זה נורא נורא נחמד כזה, אבל לשיקולכם, 5 דקות משם נמצא מעיין, לא מוכר, והוא מתאים גם לעצירת התרעננות, לפעמים שאנחנו ככה נוסעים לצפון, ומחפשים איזה מקום ככה קצת להתרענן, משהו כליל ככה בקרוב לכביש, מה שנקרא, זה מושלם. וגם לקטנטנים ממש ממש, אנחנו ממש מדברים על הפיצים, שתמיד מאוד קשה למצוא מה לעשות איתם, אז המקום הזה לדעתי יכול מאוד מאוד להתאים ממש לכולם, הוא נקרא אין דבשה. במרחק מטרים בודדים מהכביש, כמו שאמרתי, שוב, הניווט של האפליקציה Easy Going Family תוביל אתכם ישר עד חנייה, צריכים לחצות את הכביש, ואז ממש אתם תראו את זה מצד שמאל, את הפלג מים, יש להמשיך עם הפלג מים הרדוד, עד לנביאה עצמה. עכשיו, לאורך הפלג, שזה אנחנו מדברים על משהו כמו 700 מטר, כן? זה נורא נחמד, כי הכל ככה מלא צמחייה, ברובו הוא מוצל, יש מין בריכות שכשוך קטנות כאלה, חמודות לילדים, לא עמוקות או משהו כזה, לא צריך להביא מצופים או דברים כאלה, יש שם 2 ספסלים מדליקים, המון מקום ככה סתם לשבת לאכול איזה חטיף או נשנוש ולנוח, בקיצור, באמת, פינת חמד יפה יפייה. שכחתי לציין שגם אין טינה, וגם אין דפשה, וגם חניון דרדרה, כל המקומות האלה הם ללא עלות. זאת אומרת, זה של הטבע, זה שלנו. רק כמובן לשמור עליהם. אני חושבת שבאין טינה ראיתי איזה פח או שניים, אבל באמת, זה מקומות שהם ככה לא מוסדרים, אך לא מוסדרים. ומאוד מאוד חשוב לקחת את הזבל איתכם. אבל רגע, עשינו טיול מים, שכשכנו קצת, מה קורה עם האוכל? זה שלב חשוב. אז ממש על אותו כביש, שוב, במרחק כמה 5 דקות נסיעה, הגזמתי, נמצא חניון, יש בצפון מקומות כאלה מדהימים, שאם היו לוקחים אותה ומשנעים אותם למרכז, אז בערך היה המקום הכי פופולרי שכולם מכירים. אבל חניון דרדרה זה חניון באמת קסום, כי כולו בצל, קקל הכשירה, יש שם שולחנות ופינות לפיקניק, ומפלי מים קטנים כאלה, מין פלגי מים קטנים אפשר לקרוא לזה, שזה פשוט שעשוע מאוד מאוד נחמד לילדים, הם לא יציקו לכם, תוכלו לעשות את העל האש בשקט, לשתות את הבירה בכיף, וגם יש שם מין שביל עם הסברים על ההיסטוריה של דרדרה. אני מאוד ממליצה פשוט לעבור עם הילדים ולספר להם על החוויות הקשות והחיוביות גם שעברו החלוצים בעמק החולה. אז זו גם ככה הזדמנות לאיזושהי חוויה היסטורית, כן? וגם ללמוד כמה דברים גם על ההיסטוריה של המקום ושל עמק החולה בכלל. יש עוד המון מה לעשות באזור. יש לי תחושה שעוד נחזור לזה באחד מהפרקים. יש גם את שמורת החולה, לא מדברת על האגמון, אלא על השמורה עצמה, שזה מקום מאוד יפה לבקר בו. בקיצור, אנחנו עוד נחזור, אבל אני אשמח לשמוע גם מכם לאחר כך איך באמת הייתה החוויה בכביש, ואם נהניתם מהנסיעה, אם ביקרתם במקומות וככה הייתה לכם חוויה חיובית או לא, הכל אי אפשר לדעת. בכל מקרה, עוד פרטים, מקומות לבקר בסביבה, ניווט ישיר לווייז, את הכל תמצאו באפליקציה החינמית למשפחות, Easy Going Family, ניתנת להורדה בחנויות האפליקציות, וגם יש כמובן את כל הפרטים בדף של הפודקאסט עושים טיול, באתר עושים היסטוריה, יש שם גם לינק לדף הפייסבוק של Easy Going Family ולקבוצה. אז אנחנו נתראה בפרק הבא של עושים טיול, ותהנו.
עושים טיול עם עינב לנדאו.